הגמרא כאן בדף כ"א עמוד ב', באותה סוגיה של כתיבה למחובר, שאין כותבים גט במחובר לקרקע, נאמר בגמרא, כתבו על חרס של עציץ נקוב כשר, דשקיל ליה ויהיב ליה ניהלה. על הלה של עציץ נקוב אביי אמר כשר, ורבא אמר פסול. אביי אמר כשר, דשקיל ליה ויהיב ליה ניהלה. רבא אמר פסול, גזירה שמא יכתום. אני לא אכנס עכשיו לכל הסוגיה של כתיבת גט מחובר לקרקע, מה שמעניין אותנו היום זה יותר המבט של זרעים, ושם נאמר שרבא פוסל וכותב על עלה של עציץ של עציץ של חרס שהוא נקוב, גזירה שמא יכתום. אומר רש"י, גזירה שמא יכתום העלה והביא הקציצה מן המחובר. אבל אם העלה היה של עציץ שאינו נקוב, אז משמע שאין כאן קציצה מן המחובר והגט כשר. על כל פנים, מן הסוגיה פה נראה שכדי שחרס יחשב מחובר לקרקע, הוא חייב להיות נקוב. רק עציץ נקוב, עציץ של חרס כשהוא נקוב, אז הוא נחשב מחובר לקרקע. השיטה הזאת שחרס צריך להיות נקוב כדי שיחשב מחובר לקרקע, היא אכן מתאימה גם לשיטת התוספות, שיטת רבנותם במנחות דף פי ד', שם נאמר יש שתי ברייתות, תן אחד שבגג שחובה שבעציץ ושספינה מבין וקורא, ותן יעידך מבין ואינו קורא. והגמרא כאן מתרצת, עציץ העציץ לוקשיה, כאן בנקובה, כאן בשינו נקובה, ספינה ספינה לוקשיה, כאן בספינה של עץ, כאן בספינה של חרס. ורבנותם שם מפרש, ונראה לרבנותם זה בשל חרס מהניה נקיבה, אבל בשל עץ אפילו נקוב לא מהנה מידי. וספינה דגיטין דו זין בשל חרס ובנקובה, ואין המים באים בה שהאפר נדבק ונעשה רגבים וסותם את הנגב, וסותם את הנגב. על כל פנים, לפי התוספות כאן בשיטת רבנותם בתוספות במלאכות, חרס צריך להיות נקוב כדי שיחשב מחובר, אבל עץ אפילו נקיבה לא עוזרת לו, ועץ לעולם יחשב, עציץ של עץ, בין נקוב בין שלא נקוב, לעולם יחשב כתלוש. כך יוצא מן התוספות במנחות דף פ"ד. לעומת זה, בהמשך אותם דברים של תוספות, מובאת שיטת רבנותם שסבר בתחילה כך, והיא שיטת רבנותם שמופיעה אצלנו בתוספות דף זין עמוד ב', ואגב, השיטה הזאת היא גם שיטה שמקובלת על ראשונים רבים, שיטת הרמב"ן ועוד, של חרס צריך להיות נקוב ושל עץ לא צריך להיות נקוב. ולשונו של רבנו תם כאן בתוספות אצלנו בדף זין עמוד ב', ונראה רבנותם להפך, ושל חרס באי נקיבה ושל עץ לא באי נקיבה, שהוא מתלחלח יותר מן החרס, בגלל שהעץ סופג לחות יותר מאשר חרס, ולכן סבור רבנותם ששל עץ יחשב מחובר גם כשאינו נקוב, ושל חרס לא יחשב מחובר אלא אם כן הוא נקוב. אם כן, קודם כל בנוגע לעץ יש לנו שתי גישות הפוכות מן הקצה לקצה בשיטת רבנותם, בין מה שהוא סבר בתחילת דרכו למה שהוא סבר בסוף. לאחר מכן, בתחילת דרכו הוא סבר שבשל עץ לא באה נקיבה, והוא נחשב מחובר בכל עניין, ובסוף הוא סובר ששל עץ לא מועילה נקיבה, ויחשב תלוש בכל צד ועניין שיהיה. כששיטת רש"י כאמור, של עץ צריך נקיבה, של הרס לא צריך נקיבה. זאת שיטת רש"י שם בדף זין בגיטין. כשהוא מדבר בהתחלה על ספינה, אז הוא מדגיש שהספינה היא של הרס, ולבסוף, והספינה של הרס היא ואינה צריכה לנקב, אומר רש"י. ואחר מכן, כשעוברים לדון בעציץ, אומר רש"י, עציץ של עץ נקוב המונח על גבי תדור. דיינו, בעציץ של עץ הוא דורש נקיבה, בהרס הוא לא דורש נקיבה. כמובן שיטת רש"י מוקשה מסוגייתנו, כי בסוגייתנו מדובר על עציץ של הרס נקוב, וכאן רש"י אומר, כאן הסוגיה אומר שצריכים להיות, צריך להיות נקוב אפילו בהרס. זאת אחת הקושיות, אחת הראיות שמביאים כל הראשונים נגד שיטת רש"י מהסוגיה כאן. תודה. אז לכן בעצם יש לנו כאן מבט לכאורה, מחלוקות מן הקצה לקצה. חרס צריך נקיבה, חרס לא צריך נקיבה, עץ צריך נקיבה, עץ לא צריך נקיבה, ואפילו שבעץ בכלל לא מועיל הנקיבה. השאלה, על מה כולם מתווכחים כאן, במה הם, מה שורש המחלוקת בין כל הדעות הללו? צריך לזכור שמעבדו של עציץ נקוב או לא נקוב, יש למעמד שלו מבחינה הלכתית השלכות לתחומים רבים בהלכה, לתרומות ומעשרות, לשביעית, לשבת, לאורלה, למקח וממכר, כמו שרואים אצלנו כאן בסוגיה בדף כ"ב, השאלה מה דרך הקניין, איך קונים את העציץ, איך קונים את הזרעים שבעציץ, לטומאת אוכלין, אם צמחים הנמצאים שם יכולים לקבל הכשר לקבל טומאה, מים הנמצאים בעציץ כזה, האם הם יכולים להכשיר לקבל טומאה, ועוד. כאמור, תחומים רבים, והשאלה היא, מה, כאמור, מהו שורש הוויכוח בין הראשונים כאן, בנוגע לעציץ של חרס ושל עץ, ולגבי מעמדו של העציץ. כפי שאנחנו רואים כאן, יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, ולהלכה אכן בשולחן ערוך יורד בחוש המשפט בסימן רשבית, השולחן ערוך סותם את דבריו ולא מחלק בין סוגי הציצים. אומר השולחן ערוך שם, היה הציץ והזרעים שבו הכל לאחד, יקנה שניהם לאחר, יחזיק בהציץ לקנות הזרעים, אף העציץ לא קנה, כי העציץ נחשב תלוש, רק הזרעים נחשבים מחובר. החזיק בזרעים, קנה העציץ. והרי מה כותב שם? ויש אומרים, דווקא בשל עץ בעינה נקוב. אבל של חרס, אינו נקוב כנקוב דמה. ויש אומרים איפכה. אז הרמ"א מעצמו מביא את, כמעט את כל הדעות, את הדעה של עץ לא מועילה נקיבה, את זה הוא לא מביא, אבל שאר הדעות הוא מביא. הסמה שם מפרש את הכיוונים השונים, למה בשל עץ של חרס אינו נקוב כנקוב דם, ויש מפרשים איפכה. אומר הסמה, משום דמחלחלת היניקה והולכת דרך החרס, שחרס יונק יותר טוב מאשר עץ, זה לפי דעה אחת. ויש אומרים איפכה, דתוך העץ הולכת תפה מתוך החרס, שעץ יונק יותר טוב מחרס. ואז יש בינינו כאן ויכוח לכאורה מן הקצה אל הקצה בעובדות, מה יונק יותר, חרס יונק יותר, עץ יונק יותר. זה הויכוח שמסתמן כאן. והדבר הזה קצת תמוע, שראשונים והמוראים יחלקו בשאלה של, בעובדה פשוטה, מה יונק יותר. לכאורה זה דבר שניתן להעריך, ואולי גם לנו יש הערכה מה יונק יותר טוב, חרס או עץ, אפשר להעריך מה, איזה חומר יונק יותר טוב. וכאן רואים שזה אפילו מחלוקת, לא סתם שזה אומר זה יונק וזה יונק, אלא זה אומר זה יונק יותר, עד כדי כך שזה צריך נקיבה וזה אני יכול להסתדר בלי נקיבה, ולשני אומר בדיוק להפך. זה קצת מעורר תמיה. הגרא בביאורו לשולחן ערוך בסימן שין למדבב, הוא מביא גם כן את כל הדעות בעניין הזה, אבל הוא הוסיף שם בדבריו שמהירושלמי משמע כדעת רשי. כך כותב הגרא בביאורו, ובירושלמי משמע כדעת רשי, והביאו הראש בהלכות אורלה, וכן פסק בטור יורדיה סימן רש צד ד', וזה לשון הירושלמי פרק א' דאורלה סוף הלכה ב', הנוטע בעצית שאינו נקוב חייב באורלה. רבי יוסי אמר, מפני שהשורשים מפפעין אותו. דיינו מתן, אם אדם נוטע עץ בתוך עציץ, גם אם הוא לא נקוב, הוא חייב באורלה, כי זה נחשב מחובר לקרקע. למה? כיוון שהשורשים מפפעים אותו. בפשטות, השורשים מפפעים את העציץ, ולכן הם מוציאים את השורשים מחוץ לעציץ, והם משלושים בתוך האדמה. רבי יונה מפיק לישנה, כלי הרס עומד בפני שורשים. רצינו לומר בתמיה. אז הירושלמי מדבר על נוטע בעציץ שאינו נקוב, והירושלמי לא דיבר על איזה סוג של עציץ. באופן פשוט נראה שהירושלמי סובר שזה לא משנה עץ או הרס, כיוון שמדובר בנטיעה בעץ, עץ יש לו שורשים אלימים יותר, ולכן לא משנה אם זה עץ או הרס, בכל מקרה זה נחשב כנקוב, בגלל שכשאתה נוטע עץ אז העץ הזה השורשים מפפעים אותו והכל יחשב כנקוב. כך פוסק הרמב״ם בהלכות מעשר שני פרק י'. הרמב״ם אכן לא מחלק, כותב שאם אדם נטע עץ בעציץ הרי זה כנקוב אף על פי שאינו נקוב, אבל בזרעים אינו כך. בירושלמי יש ספק לגבי זרעים. כן, יש פה ירושלמי כתוב שמה נביר מי הבאי נטע בודלת, מאחר שהוא כנקוב אצל אילן כנקוב אצל זרעין. אז זו שאלה, ספק שנשאר בירושלמי, הירושלמי לא הכריע בדבר הזה, אבל הרמב״ם פשט את הדין הזה לומר שבזרעים באמת זה לא נחשב נקוב, וזה לכאורה מובן. כאמור זה יותר מובן במיוחד לאור כל הסוגיות שמחלקות בין עציץ נקוב לעציץ שלא נקוב. אז הרמב״ם מבין שכל הסוגיות שמחלקות מחלקות בזרעים, והירושלמי שמדבר שעציץ שגם שלא נקוב דינו כנקוב, זה בעניין נטיית עצים דווקא. הפלא הוא שכמו שאמרתי, הגרא טוען שמהירושלמי משמע כרשי, אבל מהירושלמי בכלל לא מוזכר שם לא חרס ולא עץ. כנראה הגרא מבין שסתם עציץ של חרס, ולכן יכול להיות שאפשר להעביר היה מהירושלמי שיטת רשי, הנה אתה רואה שבעציץ חרס לא צריך נקיבה. כך לכאורה צריך להבין את הגרא. הראש אכן בהלכות אורלה, כשהוא מביא דינו של הירושלמי, כותב בצורה מפורשת שמדובר בחרס, והנוטע בספינה אף על פי שאינה נקובה, אומר הראש, אם היא של חרס, ומפרש בירושלמי שאין כלי חרס עומד בפני השורשים ואין פפיים דרך החרס ויונקין מן הקרקע, אבל של עץ באי נקיבה. של עץ באי נקיבה, זה לא כתוב בירושלמי, זה כבר מסקנתו של הראש. אבל אם נקבל את עמדת הראש הזאת, יכול להיות שאנחנו מוצאים כאן בירושלמי איזשהם תימוכים לשיטת לפירושו של רש"י. אז כאמור, עדיין גם אחרי שאנחנו מביאים את כל הראיות האלה, בין אם נביא ראיה מכאן לשיטת רשי, בין אם לא, בין אם נבין שהירושלמי בכלל אין לו נגיעה לענייננו, כך לעניות דעתי יותר מסתבר, זאת ודאי שיטת הרמב״ם, שאין לו עניין לענייננו, כמה שמדובר שם בנטיעה של עצים ושורשי העץ מפעפים, אבל בזרעים אין הדבר נכון. אבל גם אם נלך על פי זה, עדיין אז זה היה מהירושלמי, אולי שמהירושלמי משמע כרשי, צריך לזכור שבירושלמי עצמו בנוגע לזרעים בפירוש יש ספק. אבל נניח שלפחות הכיוון הזה של חלוקה בין חרס לעץ, שבחרס לא צריך נקיבה ובעץ צריך נקיבה, אם נקבל את הפרשנות הזאת, אז יכול להיות שיש שם דברים שמשתמעים כך בירושלמי. על כל פנים, עדיין אנחנו צריכים להבין את שורש העניין, במה נמצאת נקודת המחלוקת, נקודת הוויכוח. להתחיל להבין את העניין, אני רוצה להתחיל קודם כל במחלוקת התנאים, עוד לפני שנכנסים לדיונים של המוראים. נתחיל קודם כל במחלוקת התנאים. במשנה בשבת דף צדיה עמוד ב' נאמר, התולש מהציץ נקוב חייב ושאינו נקוב פטור, ורבי שמעון פותר בזה ובזה. זו המשנה בסוף דף צדיה עמוד א' במסכת שבת. חכמים סוברים שיש לחלק בין עציץ נקוב לעציץ שאינו נקוב. רש"י מסביר כך, התולש מעציץ נקוב חייב, דהווה כמחובה, דיונק מן הקרקע על ידי הנקב, שמריח לחלוכית הקרקע, ואפילו הנקב בדופנו. אז אם כן, רש"י אומר שלדעת חכמים יש חלק בין עציץ נקוב לעציץ שאינו נקוב, כי עציץ נקוב יונק את לחלוחית הקרקע, עציץ שאינו נקוב אינו יונק את לחלוחית הקרקע, לכן דינו כתלוש. זוהי דעת חכמים, כפי שנתפרשה על ידי רש"י. רב שמעון סובר, פותר בזה ובזה. רב שמעון סובר שגם תולש מעציץ נקוב בשבת, פטור. דהיינו, אין איסור תולש לדעת רבי שמעון בתולש מהציץ נקוב בשבת. למה? אז כאן בהסבר שיטת רבי שמעון לדעתי יש מחלוקת גדולה בראשונים. שיטה אחת סוברת בדעתו שהציץ נקוב אצלו לשיטתו דינו כתלוש, בגלל שהעציץ הוא כלי, וצמח הגדל בתוך הכלי לא יכול להיחשב כקרקע, כי כלי מופקע מקרקע, כלי מפקיע את הצמח ולהיות חלק מן האדמה, חלק מן הקרקע. ולכן רבי שמעון סובר, מה אכפת לי, יש נקב, אין נקב, סופו של דבר הצמח נמצא בתוך כלי, וכיוון שהצמח נמצא בתוך כלי, כלי לא יכול להיחשב כקרקע. כך, זהו הסבר אחד שאפשר להציע בשיטת רבי שמעון. זהו הסברו של רש"י, זהו הסברו של רבנו חננאל, זהו גם הסברו של בעל החידושים המיוחסים לר"ן. נראה רק את רש"י כאן. הגמרא בהמשך, כשהיא דנה בדעת רבי שמעון, אומרת הגמרא שם, מודה רבי שמעון שאם ניקב בכדי טהרתו שהוא נחשב מחובר. למה אם ניקב בכדי טהרתו הוא נחשב מחובר? אומר רש"י, שאם ניקב העציד בכדי טהרתו, ושאם נטמע נטהר בשבירה זו, והיינו כמוציא זית, נתנן מסכת כלים וכולי, ומודה רב שמעון בהד החשיב מחובר כל הזרעים שבתוכו, דתו לא אבק לי. מכאן אנחנו לומדים שמה שהפריע לרש"י במצב הרגיל, מה שהפריע לרב שמעון, זה כל זמן שהכלי לא ניקב כדי טהרתו, עדיין הוא כלי, ואז הזרעים שבו נחשבים תלושים. רק ברגע שהוא מאבד תורת כלי, רק אז, בגלל זה, אז זה נחשב מחובר. כך גם כותב בעל החידושים המיוחסים לר"ן. בהמשך הסוגיה מופיע עוד עמדה של רב שמעון, ומודה רב שמעון שאם ניקב למטה מרביעית, פירוש, וכי פליג רב שמעון בניקב בדופנו במקום שישאר מן הדפנות שעדיין יש מן הנקב ולמטה בכדי שמחזיק רביעית, דעקתי יש עליו תורת כלי והב לקט תלוש. אבל כל שניקב למטה אמנו דמין הנקב ולמטה אינו מחזיק רביעית, אפילו רב שמעון מודה לפי שאין תורת כלי עליו. שוב, הוא בא כאן מצד זה שהכלי לא מחזיק יותר רביעית מן הנקב ולמטה, וברגע שהכלי לא מחזיק רביעית כבר אין לו תורת כלי, לכן רב שמעון מודה בו שהזרעים שבו מחוברים. על כל פנים, כאן ראינו שלשיטת רבי שמעון, לפי הדעה הזאת שהבאנו עד כה, הכל תלוי בשאלה אם יש כאן כלי או אין כאן כלי. אם המסגרת של העציץ, הכלי הזה שבתוכו נמצאים הזרעים, אם מאבד את שם כלי, אזי הזרעים שבו מחוברים, אם לא איבדה, אם עדיין יש לו שם כלי, הזרעים שבו תלושים. כך, כאמור, מפרשים הראשונים הללו, אבל הריטב"א שם מפרש שלשיטת רב שמעון הכל תלוי ביניקה. וכך הוא כותב. ומודה רב שמעון שאם ניקב למטה מרביעית, פירוש שלא יקבל הכלי רביעית למטה מן הנקב, שהוא חייב כשתולש ממנו בשבת, דהשת ודאי, כיוון שהנקב סמוך לשולב כל כך, ודאי יונק הוא מן הקרקע. שמה שהוא אומר כאן בעצם, שהכל תלוי, אם זה לא מחזיק רביעית, זה פשוט בגלל שאם לא מחזיק רביעית למטה מן הנקב, זה הנקב נמצא נמוך מאוד בתוך הכלי. אם נמצא נמוך מאוד בתוך הכלי, אז הכלי יונק דרכו. אם הוא יותר גבוה בכלי, אז אנחנו אומרים שאין כאן יניקה. זה פחות או יותר יוצא לפי הסברו של הריטב"א. לפי ההסבר הראשון של רש"י, רבנו חננאל והחידושים המיוחסים לר"ן בשיטת רבי שמעון, אז מובנת מאוד, מובנת באופן פשוט, המחלוקת של חכמים ורב שמעון. חכמים הולכים בתר יניקה. חכמים אומרים שמה שמחשיב את העציץ למחובר, את הזרעים שבעציץ למחוברים או לא, זה הכל תלוי בשאלה אם הם יונקים מן הקרקע או לא יונקים מן הקרקע. כן? וברגע שזה נקוב, יונק, ברגע שלא נקוב, לא יונק. ורב שמעון סובר שבכלל לא קשור ביניקה, אלא הכל קשור בשאלה אם יש כאן כלי או אין כאן כלי. אז לפחות העיקרון של המחלוקת ברור, ברורה עמדת חכמים, ברורה עמדת רב שמעון. אבל לפי הריטב"א, שהוא מבין שגם בעצם גם רב שמעון בונה על יניקה, אז במה המחלוקת של רב יהודה ורב שמעון, של חכמים ורב שמעון? הרי גם חכמים בונים על יניקה. אז מה רב שמעון אומר? אני צריך אם הנקב קצת יותר למעלה, חכמים אומרים יונק, רב שמעון אומר לא יונק. כשהנקב למטה, אז גם רבי שמעון מודה שזה יונק. מה שאפשר כמובן בדוחק להציע לפי ההסבר הזה, שהכל מודים שיש רמה מסוימת של יניקה בכל נקב, גם בנקב שנמצא בחלק יותר עליון של העציץ, ובכל זאת הם חולקים והם סוברים והם חולקים בשאלה של מהו שיעור היניקה הנדרש. רב שמעון סובר רק שהנקב נמצא יותר למטה, שאז יש כאן יניקה בשיעור יותר משמעותי, אז זאת היניקה הנדרשת, אבל פחות מכאן זה אף על פי שיש יניקה, היא לא יניקה שמתחשבים בה. כך לכאורה אפשר היה להציע, על פי שיטת הריטב"א, להסביר את המחלוקת הזאת של חכמים ורבי שמעון. כמובן, כמו שאמרתי, יותר נוח אם נאמץ את שיטות הראשונים האחרות, שאז כל אחד ואחד פועל במסלול נפרד, כל אחד ואחד מחלוקתם נוגעת בשורש אחר. זאת יסודה ביניקה, שיטת החכמים דוגלת ביניקה, שיטת רבי שמעון היא שעציצים בין נקובים, בין שאינם נקובים, בכל זמן שהם כלים, הם לא יכולים להחשיב את הזרעים שבהם להם חוברים. כל זה למחלוקת חכמים ורבי שמעון. כשאני בא לשיטת חכמים עצמה, שאנחנו סוברים שבדרך כלל כך פוסקים להלכה, שיש לחלק בין עציץ נקוב לעציץ שאינו נקוב. ובעציץ נקוב דינו כמחובר, ובעציץ שאינו נקוב דינו כתלוש. את זה אנחנו אומרים הן בנוגע לשבת בדרך כלל, ואת זה אנחנו אומרים גם בנוגע לתרומות ומעשרות, לשביעית, לאורלה, לכל התחומים האחרים. השאלה היא, מה יקבע לנו אם העציץ הזה, אם הצמח שגדל בעציץ כזה, נחשב מחובר או לא? כמובן, כשאני מדבר על שבת, אני מדבר על יניקה מן הקרקע, או חיבור כלשהו לקרקע, כפי שעוד מעט נברר, כן? וצריך להיות בזיקה מסוימת לקרקע. כשמדובר על תרומות מעשרות, שביעית ועולה, כמובן מדובר על קרקע של ארץ ישראל, כי שם זה לא סתם קרקע, אלא צריכים קרקע של ארץ ישראל. זה פשוט. כאן ניתן להציע דרך אחת, היא להגיד שצמח שגדל בתוך עציץ יכול לחשב כגדל בקרקעה של בקרקע עולם או בקרקע של ארץ ישראל, תלוי לאיזה הלכות אנחנו זקוקים לזה כאמור, זה יכול לנבוע מהיניקה. אם הוא יונק את לחלוחית האדמה, אזי אני אומר שהוא גדל באדמה, כי לעציץ יש לו אדמה משלו בתוך העציץ. אז אם יש לו נקב ואז הוא יונק את מינרלים או כל דבר שהוא, הוא יונק מן הקרקע עולם או מקרקעה של ארץ ישראל, ברגע שיש יניקה זה נחשב מחובר. ואז כמובן צריך לדון מתי יש יניקה, מתי אין יניקה. זה נניח שהיניקה היא הקובעת. אפשרות אחרת היא שלא נבוא מצד יניקה, שנבוא מצד חיבור, ונסביר מה אני מתכוון. יש אדמה בתוך העציץ, יש אדמה בקרקע עולם או בקרקעה של ארץ ישראל. הבעיה היא שהעציץ, החומר של העציץ עצמו, בין אם הוא חרס בין אם הוא עץ, הוא מהווה חיץ בין האדמה שבתוכו לאדמת ארץ ישראל או לאדמת קרקע עולם. ואז אם נניח נצליח איכשהו לבטל את החציצה הזאת, או באמצעות נקב, ונניח שהנקב נועד לבטל את החציצה הזאת, כי על ידי הנקב נוצר חיבור בין אדמת העציץ לאדמת קרקע עולם או לאדמת קרקעה של ארץ ישראל, ועל ידי החיבור הזה ממילא הצמח הזה גדל באדמת ארץ ישראל או בקרקע עולם, כן? או אם נניח למשל שאפשר לבטל את החציצה הזאת אולי בחרס, לא צריכים לבטל את החציצה, כי חרס מן אדמה הוא, ומין במינו אינו חוצץ. ואז אם יש לי אדמה בתוך העציץ עם חרס שמפריד, ועם אדמה ארץ ישראל או אדמת קרקע עולם שנמצאת מחוץ לעציץ, פה יכול להיות שנראה את שתי האדמות האלה כמחוברות זו בזו, וגם בלי נקב בחרס. מובן? אז אם כאמור, מה שאני מציע כרגע, שיכול להיות ששאלת היותם של הצמחים, של הזרעים שבתוך העציץ, מחוברים או לא, תלויה בשאלה האם היסוד הוא יניקה, ואז צריך לבדוק מתי יונק, מתי לא יונק. אבל יכול להיות קריטריון אחר לקבוע מחובר, לא היניקה, אלא דווקא החציצה שקיימת בין האדמה שבעציץ לקרקע העולם או לקרקעה של ארץ ישראל. וכאן יכול להיות, פה אנחנו כבר רואים לכאורה שמבחינה זו עציץ של חרס טוב יותר מעציץ של עץ, כי עץ הוא ודאי מין אחר, והוא ודאי, אם אינו נקוב, הוא ודאי נוצר חיץ בין אדמת העציץ לאדמה שבחוץ, בעוד שבעציץ של חרס אין כאן חיץ. כל זה בתנאי שהקובע, הקריטריון הקובע הוא החיבור, חוסר החיץ. אז הנקודה הזאת בחרס תהיה יותר משמעותית. אם היסוד הוא יניקה, אז כאן תיאורטית נטיית הראשונים, נטייתי שלי גם כן בצורה פשוטה, היא כאמור שלגבי, אם אני מדבר מצד יניקה, אז ברור שהמצבו של עץ טוב יותר ממצבו של חרס, כי עץ מתלחלח יותר וסופג יותר לחות. כך לכאורה, ואז אנחנו מתחילים כבר לראות כיוון שיכול להסביר לנו את המחלוקת של הראשונים לכאורה בכיוונים האלה. אולי המחלוקת שלהם היא לא מחלוקת במציאות מה יונק, מה לא יונק, מה נחשב מחובר, מה לא נחשב מחובר, אלא מחלוקת מהו הקריטריון הקובע ליצירת חיבור. אבל בצד שתי הגישות הללו כן, אני מתלבט אם לענות לך עכשיו. אני יכול לענות לך עכשיו תשובה אחת לפי מה שאני מדבר כרגע. בעצם יש לי כאן אדמה בתוך העציץ, בגלל שהחרס שלא מהווה חיץ, יש לי אדמה מחוץ לעציץ. אז הרי תסכים איתי, בואו נסתם בשביל התיאוריה, כן? אם נביא לאדמת ארץ ישראל, נביא כמה גרגרי אפר מאיזשהו מקום אחר בעולם, נשים אותם באדמת ארץ ישראל, הם נמזגים לתוך האדמה של ארץ ישראל. יעלה על דעתך שהגידולים שגידלו כאן הם לא יהיו גידולי ארץ ישראל?
ודאי שלא. אז אני מסכים איתך, זה פחות או יותר מה שקורה כאן. יש אדמה בעציץ, בגלל שהחרס לא מהווה חיץ, אדמת העציץ ואדמת קרקע עולם היא אחת, הופך להיות דבר אחד, ואז יש כאן אדמה, הכל גדל באדמה, אין כאן שום... זה לפי הספר שאני אתן כרגע, בסוף הדברים היום אני רוצה להציע הצעה אחרת. אז לכן אני לא אתן לך בעצם תשובה מלאה לשאלה שלך, כי בהמשך הדברים נראה שכנראה לפחות לפי הרמב"ן נאלץ להציע הצעה אחרת. בסדר? טוב. אז הצגנו עד כה שתי אפשרויות, אבל למעשה קיימות לא שתי אפשרויות, אלא ארבע אפשרויות, קיימות עוד שתי אפשרויות שחשוב לשים לב, חשוב לשים לב עליהן. ניתן לדבר על חיסרון כפול. דהיינו, כדי להגדיר עציץ כמחובר, צמח שגדל בעציץ כמחובר, יכול להיות שלא מספיק שהוא יונק מקרקע עולה. הוא צריך גם להיות מחובר לקרקע עולם. זאת אומרת, זה שהוא מקבל, הוא סופג איזה מינרלי מקרקע עולם, והוא בעצמו נמצא באדמה אחרת, יכול להיות זה לבד לא מספיק, כדי להחשיב אותו למחובר. כדי להחשיב אותו למחובר, אני צריך גם שיהיה גם חיבור, שלא תהיה חציצה בין אדמת העציץ לאדמת קרקע עולם. והוא עדים גם להפך. אם רק לא תהיה חציצה, כן? יכול להיות זה לא מספיק, כי... כדי להחשיב את שתי האדמות האלה, זאת שבתוך העציץ, זאת שמחוץ לעציץ, כן? ליחידה אחת, בהתאם לשאלה שלך, רק אם יש יניקה, רק אם נכון שנמצא פה, והוא יונק גם מן הקרקע ההיא, ועל ידי זה שתי האדמות האלה יכולות לחשב עכשיו כאחת, ושתיהן ביחד יוצרות את העניין. זאת אומרת, יכול להיות שכדי ליצור... כדי ליצור חיבור... כדי ליצור, להחשיב צמח כמחובר לקרקע, אני צריך את שני התנאים הללו. בהמשך נראה למה אני מדגיש את הנקודה הזאת, כדי להסביר גם דעות קיצוניות כאלה ואחרות. כמובן, ניתן לומר להפך מזה, שדי באחד משני התנאים כדי ליצור חיבור. דהיינו מספיק או יניקה, או שלא יהיה חציצה. מובן? אם אני אסכם את ארבע הגישות שהצגנו, יניקה קובעת, מניעת חציצה, אם אין חציצה, יש חיבור בין אדמת העציץ לאדמת קרקע עולם. זה קובע. שלוש, שניהם יחד, א' פלוס ב' קובעים. אפשרות רביעית היא, א' או ב' קובעים. נכון? א' לבד מספיק לי, גם ב' לבד מספיק. עכשיו בוא נבחן את הדברים. רש"י סבור שמכיוון שחרס הוא מין אדמה, אז אינו צריך נקיבה. יוצא אם כן, שהוא סובר שלכאורה החציצה היא הדבר המרכזי, וכיוון שעל ידי החרס אינו חוצץ, לכן הוא לא צריך נקיבה. ועציץ של חרס דינו כמחובר, גם אינו נקוב. אבל עציץ של עץ חוצץ, לכן הוא נחשב מחובר רק אם הוא נקוב. אבל מה יוצר את החיבור כשהוא נקוב? באופן פשוט היה אפשר לטעון שברגע שהעציץ נקוב, הרי הנקב הזה מבטל את החציצה. כך באופן פשוט אפשר היה לראות. ואז לפי רש"י, הכל היה תלוי בחציצה, ולא היה מעניין אותי שום דבר שקשור ביניקה לפי רש"י. אלא שהגישה הזאת כמובן היא בלתי אפשרית ברש"י, שרש"י בשבת צדיהי כתב בפירוש שהסיבה שבגללה חכמים מחייבים בתולש מהציץ נקוב, רש"י אומר, דהווה כמחובר, דיונק מן הקרקע לידי הנקב שמריח להלחוית הקרקע, ואפילו הנקב בדופנו. אז רש"י כאן אומר, בפירוש שהיסוד הוא יניקה, ויש לזה סיבה טובה למה שרשי אומר. למה? כי רשי אומר כשהנקב הוא בדופן. אם אני רוצה לבטל את החציצה, לכאורה הנקב חייב להיות בקרקעית. אם הנקב הוא בצד בדופן, זה לא עוזר לי לבטל את החציצה. מובן? ולכן ברור הוא שלכאורה אם אנחנו מקמלים את הדבר הזה, נראה שרש"י נוקט את הגישה האחרונה שהצגנו, שלדעתו כדי ליצור חיבור צריך לנקוט באחת משתי דרכים. דהיינו, שמספיק או שלא תהיה חציצה, וזה בעציץ של חרס, כיוון שמין ממינו אינו חוצץ, אז אין כאן חציצה, והוא נחשב מחובר, או אם מדובר בעציץ של עץ, שם אי אפשר לבטל חציצה, לכאורה יכול להיות שסובר אפילו שנקב עדיין לא מבטל חציצה, כי עדיין כל זמן שזה כלי, זה לא נחשב ביטול החציצה. בזה לכאורה אני מקרב במידה מסוימת את רבנן לשיטת רב שמעון, שכל זמן שיש לי כאן כלי אז אין כאן, אז יש כאן חציצה, כן? ולכן זה לא צריך להיות מחובר מצד זה. אבל רבנן סוברים שיש לי אלטרנטיבה לחשיב דבר כמחובר. מהי אלטרנטיבה? יניקה. כיוון שיש לי יניקה זה מספיק. זאת אומרת, לפי שיטת רשי, מספיק אחד משני התנאים כדי ליצור חיבור. או שלא תהיה חציצה, וזה בעציץ של חרס, כיוון שמין במינו אינו חוצץ, או בעציץ של עץ, על ידי יניקה. שם בעציץ של עץ, חציצה עדיין קיימת, בוודאי כשהנקב נמצא בדופן העציץ, אבל יכול להיות שרשי יסבור שגם כשהנקב נמצא בתחתית העציץ, כל עוד לא ניקב בכדי טהרתו, שאז גם רב שמעון מודה, כן? שיש כאן חיבור גמור, אבל כל עוד לא ניקב בכדי טהרתו, אז יש כאן כלי והוא מהווה חציצה. לכן מה שנותר הוא כמובן רק לבוא משם מצד יניקה, ואחרי זה מה שרשי אומר שם בדעת חכמים. כן. זאת אומרת,
שאני לא חושב מרשי יגיד את זה שבת, אבל אתה אמר שאני שמעתי את זה שלפורה
שתית
של
מלך שמנזים אותם, אבל לא נחשב את פגישה. מה יכול להיות שאני שמעתי את זה שמעתי? רגע, אתה, רק שנייה. אתה אמרת לרשי בשבת עציץ של חרס, אם הוא לא יהיה נקוב לא יחייבו אותו לש ממנו? זה אתה יודע או זה אתה רק מעריך? אתה צודק. עכשיו אז אני אומר כך, לנקודה הזאת אני אתייחס בהמשך. אני רק רוצה לומר לך באופן פשוט, למשל להלכה בשולחן ערוך שפוסקים את הדינים האלה, אז תסתכל במשנה ברורה בסימן של המתה, שעושה תלכות שבת. כן? אתה תראה שם, הבאתי לכם עכשיו באור הגרע, שעושה את כל החשבון הזה, אין שום רמז למה שאמרתי. זה הכל תלוי. עציץ נקוב, לא נקוב, מתי צריך נקיבה, מתי לא צריך נקיבה, אז המשנה ברורה יגיד לך, יש אומרים, זה צריך נקוב, זה לא צריך נקוב, ויש אומרים, זה צריך נקוב, זה לא צריך נקוב, יש אומרים שפה לא רואים להם זה, ולמה יעשה, בסופו של דבר יגיד לך, יש להחמיר בכולם, בין נקוב ושאינו נקוב שלא לקלוש חשש איסור דאורייתא. מובן? אני נוטה להסכים איתך בשיטת רש"י, וזה קשור להתפתחות נוספת שאני רוצה להוסיף ברש"י. כרגע אני מקפיא את ההצעה שלך, אבל ודאי ודאי ההצעה שלך היא מאוד מאוד חשובה, אבל אני אגיע אליה רק אחרי שאני אגיע לשיטת הרמב"ן, כי הרמב"ן הוא זה שרומז לנו על אפשרות של חילוק בין התחומים השונים. בסך הכל בדרך כלל רוב הפוסקים ראשונים ואחרונים מלבד הרמב"ן הזה שאצלנו בסוגיה בדף כ"א, מלבד הרמב"ן הזה אני לא ראיתי ראשונים שטוענים טענות מפורשות. הרמב"ן טוען את זה בשיטת רש"י, הוא עצמו דוחה את זה, אבל לדעתי לפחות הוא פותח בפנינו את האפיק הזה שמאפשר לנו ליצור חילוקים, ואנחנו נגיע לזה, נסביר את זה בצורה אחרת, כן? אבל יש לנו זמן עד זה. בוא נראה. אני ממשיך. שיטת רבנו תם שמופיעה בתוספות בגיטין היא שיטה פשוטה. תוספות בגיטין, זאת גם מסקנת הרמב"ן אצלנו בסוגיה, אחרי שהוא מביא את דעתו ואת דעת רש"י ואת ההסבר שלו ברש"י על פי הרב על פי הרייבד, ואחר כך הוא מביא את פירוש אחר ברש"י. אחרי שהוא מביא את כל הפירושים, בסופו של דבר הוא מאמץ את גישת רבנו תם בתוספות גיטין, שמחלק בין עציץ של עץ לעציץ של חרס. בדרך הזאת עץ לא צריך נקיבה, חרס צריך נקיבה. לשיטתם הכל תלוי ביניקה, הכל תלוי ביניקה, לכן חרס צריך להיות נקוב כדי לינוק, עץ לא צריך להיות נקוב. הסוגיה בשבת דף צדי ה' מדברת כמובן סתם עציץ בשש, סתם עציץ בשש הוא עציץ של חרס, לכן נקוב חייב, שלא נקוב פטור. הכל הולך חד וחלק ישר בלי בעיה. אגב, הביטוי הזה, סתם עציץ של הרס, הוא לא חד משני, שיהיה ברור. רש"י ודאי לא סובר כך. רש"י בגיטין דף זין, כשאמרה אומרת עציץ נקוב, רש"י אומר עציץ של עץ נקוב. מובן? זאת אומרת, רש"י יכול לחלוק על זה. כך שרש"י, את הנפשר בדף צדיה, יכול להסביר בעציץ של עץ. זה נכון שהמשך הסוגיה מדבר בפני חרס. זה אחת הראיות שגם מביאים עוד ראיות נגד רש"י שהסוגיות, אבל זה יכול להיות שכל הדיונים שם בחרס הם בשביל שיטת רב שמעון שחשוב לו שלא יהיה תורת כלי. אז דנים שם בשיעורי כלי חרס לנקיבתם כדי לבטל אותם מתורת כלי. אבל כאמור ברש"י עצמו אין לנו ראיה לכיוון הזה, סתם עצית של עץ, או סליחה, סתם עצית של חרס. אבל רבנו תם והרמב"ן אכן סוברים סתם עציץ של חרס הוא, ולכן עץ יונק בלי נקיבה, חרס לא יונק בלי נקיבה, לכן חרס זקוק לנקיבה. שיטת רבנו תם שמופיעה בתוספות במנחות, שהיא הגישה הקיצונית שלכאורה באמת קשה, אבל זה מה שהוא טוען שם, שיטת רבנו תם שם היא שיש שני חסרונות בעציץ שאינו נקוב. א', זה הגישה השלישית שהצגנו כאן, כן? שבעציץ שאינו נקוב יש שני חסרונות. דהיינו צריך גם שיהיה מחובר וגם שיינק. ולכן בחרס נקיבה מועילה, כי על ידי הנקיבה ניוצר יניקה, ומצד המחובר מין במינו אינו חוצץ, אז זה מצוין. לכן בעציץ של חרס מועילה נקיבה. אבל בעציץ של עץ יש נקיבה. נקיבה עוזרת לי כדי ש תהיה יניקה, אבל יניקה לא מספיקה, אני צריך גם שיהיה, והעץ מהווה חיץ. לכן שיטת רבנו תם בתוספות מנחות היא שהנקיבה פותרת את בעיית היניקה, לא פותרת את בעיית החציצה, ולכן בעץ לא מועילה נקיבה ותמיד יחשב כתלוש, ורק בעציץ של חרס יכול לחשב העץ, רק בעציץ של חרס היניקה יכולה להחשיב את זה כתלוש. טוב, כן, למה הנקב בעץ לא מבטל את החציצה? כי עדיין האדמה נמצאת בתוך העציץ. הנקב יבטל את החציצה לדעתי אך ורק אם יהיה נקב בגודל כזה ש נקב בכדי טהרתו. דהיינו שהנקב יבטל את שם הכלי. כל עוד האדמה נמצאת במסגרת של כלי, כן? גם אם יש בו נקב קטן, לפי הדעות האלה, אני לא אומר שכולם חייבים להסכים, אבל הוא ודאי סופר כך שהנקב עדיין לא מספיק בשביל לבטל את החציצה. למה זה? אז אני מסביר, אם מין במינו אינו חוצץ, אם אין כאן בכלל חציצה, אז אין בעיה. מין במינו אינו חוצץ, אין לי בעיה בכלל. אם יש לי בעיה של חציצה ואני רוצה לבטל את החציצה, כן? אני אומר שנקב ועלמה לא מבטל, כל עוד האדמה שנמצאת כאן נמצאת במסגרת של כלי, ומה שיכול לבטל את החציצה זה רק ביטול שם כלי כאן. אם הכלי שנמצא כאן הוא כלי שהוא מין אדמה, הוא לא מהווה, הוא לא מהווה בשביל בעיה. נכון הוא שרב שמעון בכלל לא אכפת לו אם זה כלי עץ או כלי חרס, תמיד הכלי מהווה בעיה, כן? אבל רבנן סוברים שלא הכלי מהווה בעיה, אלא העובדה שיש כאן חציצה, כן? אלא מהי? שגם כשיש חציצה אני אומר שנקב לבד לא מספיק לבטל את החציצה, כל זמן שהמעטפת היא מעטפת של כלי. טוב, נחזור לרגע לסוגיה בדף זין. שם הסוגיה בעצם פותחת באיזשהם דברים בכיוון די מוזר, די לא פשוט. תנא חדא, המביא גט בספינה כמביא בארץ ישראל, ותנא אידך כמביא בחוץ לארץ. אמר רבי ירמיה, לא קשיא, הרב יהודה הרבנן, דתנן, עפר חוץ לארץ, עבר בספינה לארץ, חיה במעשר ובשביעית. אמר רב יהודה, אימתי? בזמן שהספינה גוששת.
אבל אין הספינה גוששת פטור. אביי אמר הווה רב יהודה כאן ולא קשה, כאן בזמן שאין הספינה גוששת, כאן בזמן שהספינה גוששת. אמר רב זעירא, עציץ רקוב המונח על גבי תדות, באנו למחלוקת רב יהודה ורבנן. אמר רב דילמה לוי, עד כאן לא קמה רב יהודה הטעם, אלא בספינה עשויה לברוח. אבל עציץ שאינו עשוי לברוח, לא. אינה מעד כאן לא קם לרבנן הטעם, אלא בספינה דלא מפסיק אווירה. דמאיה כי הרס מיכת הדמיה. אבל עציץ דמפסיק אווירה, לא. ומסקנת הסוגיה, רק את המשפט האחרון, רב נחמן בר יצחק אמר, בנהרות דארץ ישראל דחולי עלמא לא פליגה, אלא כפליגה בים הגדול. באב אמינא לפחות, לפחות בשלב הראשון של הסוגיה, או עמדתו של רבי ירמיה, היא שדיני הבאת גט, לעניין בפניי נכתב ובפניי נחתם, אם אדם מביא גט בספינה, גט שנכתב בספינה, אז זה תלוי אם יגיד בפניי נכתב ובפניי נחתם או לא יגיד, זה תלוי אם הספינה גוששת, אם הספינה לא גוששת, אם הספינה היא כפי שרש"י מסביר של חרס ולא צריכה להינקב, או של עץ ואז היא כן צריכה להינקב, כמו שרבנו אותה מסביר שהספינה כאן היא של עץ והיא צריכה להינקב. לכאורה לעניין בפניי נכתב ובפניי נחתם, למה זה קשור בכלל לשאלה הזאת של אם הספינה גושש, אותה ספינה, אם היא נושקת לאדמה, תלוי ככה, אם, ברגע ש... תלוי מתי כתבו את הגט. ברגע שספינה גושש, כתבו את הגט, לא צריך להגיד פניי נכתב, פניי נכתב. משם מוסרים את הגט, כותבים את הגט. תלוי בכתיבה. למה זה צריך בכלל להיות תלוי בדבר הזה? ראשונים עומדים על זה כאן. אכן הדבר לא פשוט כל כך. אבל... זה באופן פשוט בדרך כלל אומרים כאן תוספות, למשל הרב יהודה הרבנן אף על גב דקרקעית המים הוויה כארץ ישראל גרה הכה ממובלעת דלאל. ואם תאמר ומה עניין גט של מעשר, אתו המביא גט בעלייה בארץ ישראל לחשב כמביא בחוץ לארץ, משום דאפה רבה שם בחוץ לארץ פטור ממעשר. ואומר לי דלא דמי בעלייה קרקע שתחתיה ברסריה היא וראו להתחייב מעשר ושביעית מה שאין כן בספינה. קיצור, באופן פשוט עיקר הבעיה היא זיהוי, לכאורה זיהוי אדמת אותה אדמה של אפר הבא בספינה, זיהוי אותה אדמה שיש בתוך האפר כאדמת ארץ ישראל או לא, ועל זה גם כן מזה משליחים גם לעניין גיטין, כי לא פלוג רבנה. זה בהבנה הפשוטה. למסקנת הסוגיה כאמור, הנערות של ארץ ישראל זה בכלל לא קשור לדיון הזה. נערות שבארץ ישראל והוויכוח של רבי יהודה ורבנן בנוגע לשאלה של גוששת לא גוששת, זה מחלוקת רלוונטית לענייני תרומות ומעשרות, לענייני מצוות התלויות בארץ, ודאי זאת מחלוקת רלוונטית. אבל לענייני גיטין, נערות ארץ ישראל דינם כארץ ישראל, וספינה משייטת בנערות ארץ ישראל, בין גוששת, בין לא גוששת, בין עשויה לברוח, לא עשויה לברוח, לא משנה מה שיש שם, תמיד לא יצטרכו להגיד פני נכתב ופני נכתב, כי נערות ארץ ישראל, אני, רק הקישור של הסוגיה בתחילתה, הוא קישור גם למצוות התלויות בארץ. אותנו מעניין כרגע רק המצוות התלויות בארץ, אני רוצה טיפה להדגיש כאן כמה נקודות. לכאורה מחלוקת רבי יהודה וחכמים בספינה באופן פשוט היא לא קשורה לעולם היניקה, כי כשהגמרא אחר כך אומרת מיה כערה סמיכת דמיה, אומר לב כערה סמיכת דמיה, ולחלט בין עציץ לבין ספינה, החילוק הזה בין עציץ לבין ספינה קשה להגיד שהוא תלוי בין ספינה שיש בה מים לעציץ שמונח על גבי תדות שיש בו אוויר. קשה להגיד שזה, יש הבדל ביניהם לעניין יניקה. אם יש הבדל ביניהם לעניין יניקה, לטובת מי ההבדל לכאורה? לטובת, כמובן לטובת האוויר. כי לכאורה, מים חוצצים ומונעים יניקה יותר מאשר, מאשר אוויר. כך לכאורה, אני יודעתי, אתם חושבים אחרת לבריאות, אני, כך נראה לי. כן? הגמרא רוצה לומר כאן שאולי מצבה של ספינה טוב יותר, כי מאיה כערה סמיכתא דמיה, בניגוד להציג שמפסיק אווירה. כך הגמרא אומר, נכון? לכאורה אם זה תלוי ביניקה, אז יותר סביר שהציץ יהיה מצב טוב יותר מאשר הספינה.
דווקא מים במיוחד עם הספינה לא גודש את זה, זה כמויות של מים, קשה להגיד שהכמויות האלה של המים זה, ואוויר לא, לא, הוא מהווה חיץ. ודאי ודאי שקשה להבין את ההבדל בין עשויה לברוח ללא עשויה לברוח, גם זה, זה עוד חילוק. עד כאן לא כאמר, לא כאמר רבנן הטעם אלא עד כאן לא כאמר רבי יהודה הטעם אלא בספינה עשויה לברוח, אבל הציד שאינו עשוי לברוח לא. אם זה תלוי ביניקה זה לא משנה עשוי לברוח לא עשוי לברוח, מה זה משנה הניידות, העיקר הוא נמצא כל הזמן מעל אדמה שהוא סופק את המהירה שלה. אם התנודה גורמת לזה שלא ינהג, אם הנקודה היא זיקתו לקרקע, את הקרקע הזאת לקרקע שנמצאת מתחתיו כקרקע אחת, אז אם הוא זז אתה לא יכול להגיד שהקרקע הזאת והקרקע הזאת היא אותו דבר, כי הקרקע הזאת משתנה לו כל הזמן, מובן? אז לכן נראה לי בהבנה פשוטה נראה לה אני יודעתי שהסוגיה כאן באמת תואמת באופן פשוט שהדיון כאן הוא בכלל לא עוסק ביניקה. הדיון כאן עוסק בכל השאלה, זה בשאלה אם יש כאן חיבור או לא בין אדמת האדמה שבתוך הספינה לאדמה שמחוץ לספינה, בין האדמה שבתוך הציץ לאדמה שמחוץ לציץ, וכאן השאלה של גוששת או לא גוששת היא רלוונטית. מהי הקערה סמיכתא, הכוונה היא שמבחינתנו המים שמעל הנהר הם חלק כביכול חלק מקרקעית הנהר, ולכן כשהספינה נוגעת במים זה כאילו נוגעת באדמה, כי המים הם חלק מהאדמה. זאת הכוונה מהי הקערה סמיכתא. כביכול אתה ועברו בני ישראל בתוך הים ביבשה, בתוך הים זה היבשה של הנהר, כן? זאת ההבנה. ואז כל השאלה היא שאלה של חיבור בין האדמה שבתוך הציץ, בין האדמה שבתוך הספינה לאדמה של בחוץ. אין כאן עניין של יניקה, מובן גם כל החילוקים של לרעת האוויר, מובן החילוק בין עשויה לברוח ללא עשויה לברוח, הכל יכול להיות מובן על פי היסוד הזה. הבעיה היא הבעיה היא שרשי כאן אומר בפירוש, כשמדובר בעציץ, רשי אומר עציץ של עץ נקוב המונח על גבי תדות. כיוון שהסוגיה הזכירה נקוב, הוא חייב להגיד עץ, כי בחרס הוא לא צריך נקיבה, נכון? אז הוא חייב להגיד עץ. אבל בעץ אמרנו כבר שלשיטת רשי מה שקובע הוא היניקה, נכון? לשיטת רשי בעץ מה שזה גורם הנקיבה עוזרת לי להיניקה. נו, אם יש יניקה אז כל השאלה היא האם יש יניקה כשזה על גבי תדות או אין יניקה על גבי תדות. אם זאת השאלה, למה זה קשור בכלל לשאלה של ספינה? איך מקשרים את שתי השאלות זו בזו? לעניות דעתי יש מקום לומר כך. רשי כאן יכול להיות שהוא סבור שברור שלעניין חיוב תרומות ומעשרות בעצית של עץ אולי צריך יניקה ולכן צריך את הנקב הזה כמו שהוא אמר, אבל לעניין גיטין וגם לעניין חיוב תרומות ומעשרות בהקשר הזה של הסוגיה כאן יש צורך בחיבור בין אדמת ארץ ישראל לאדמה שבעציץ או לאדמה שבספינה. והקישור של רבי זיירא, כשרבי זיירא אומר עציץ נקוב המונח על גבי תדות, באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן, הוא לא מתייחס לשאלת היניקה, כי בספינה אין לנו יניקה על פי רש"י, לא נכנסנו שם שאלת היניקה אלא רק לשאלת החיבור. וכאן יכול להיות שזה מה שהסוגיה קובעת, שעציץ של עץ המונח על גבי תדות, כאן לדעתי רש"י כבר מדבר על נקב שנמצא בתחתית העציץ, לא בדופן העציץ כמו שרשי דיבר בשבת, אלא בתחתית העציץ, ונקם כזה לדעת רשי יכול להיות שהוא סובר שכן יכול לבטל את החציצה, ואז על זה יש מקום להשוות לגבי עניין החציצה בלבד, משווים את הדין של העציץ נקום לדין של ספינה, למחלוקת של התנאים בספינה לדיון בעציץ נקום, לא בגלל יסוד הניקה, כי יסוד הניקה לא רלוונטי בכלל לסוגיה שלנו, של אותה מחלוקת של רבי יהודה וחכמים בנוגע לספינה, כי שם לכאורה אין שם יניקה בכלל. כל זה כאמור לשיטת רש"י, אבל לשיטת רבנו תם, שהוא סובר, אגב, כדי למנוע את הבעיה הזאת, יש רב משה פיינשטיין בדיברות משה, הוא טוען שכל הדיון פה בעציץ נקוב המונח על גבי יתדות, הוא מסביר כאן את הסוגיה שמדובר בעציץ שאין בו יניקה, והוא עושה הוקימתה שהעציץ נקוב הזה מונח על גבי מאגר מים ולא על גבי אדמה. זאת אומרת, הוא יוצר פה איזה הוקימתה שהעציץ נקוב המונח על גבי תדות הוא באופן שאין כאן יניקה. אבל אני דעתי לא חייבים להגיע לזה, לא צריך להגיע לזה, מספיק שנאמר כמו שאנחנו אומרים כרגע את העיקרון שעניין היניקה לא רלוונטי לדיון. אצלנו רשי שם את היניקה בצד, והוא רוצה כרגע השוואה שלהם לעניין החיבור. השאלה עד כמה עציץ נקוב המונח על גבי יתדות, כן? מצד הנקב שגם הוא יכול לבטל את החציצה בספינה. השאלה היא לראות כאן העובדה שיש כאן הפסק אוויר, כמו שבספינה שם יש הפסק מים, האם להשוות אותם או לא להשוות אותם, על זה יש מקום לדון. כל זה כאמור לשיטת רש"י, אבל רבנו תם, רק כן. נכון. אחת משתיים, או שרשי כאן סבור שבעציץ המונח על גבי תדות לא בטוח שיש יניקה, ואז כל הדיון פה, גם למרות שיש נקב, זה רק בשביל לפתור את בעיית החציצה ולא את בעיית היניקה, כן? ועל זה יש דיון בסוגיה בשבת דף א', בעציץ נקוב שמונח על גבי תדות, אם הוא יונק מדאורייתא, אם הוא נחשב מחובר מדאורייתא או לא נחשב מחובר מדאורייתא, יש שם דיון בסוגיה בדף ב' א', אם כי עמדת רש"י שם היא שהוא נחשב מחובר גם כשהוא מונח על גבי תדות. אבל זה, לכן אני אומר אחת משתיים, כי זאת אופציה אחת, ואז הוא יפרש שם את הסוגיה על פי הדרך הפשוטה שם, כי הגמרא אומרת שם שמי שלוקח עציץ שמונח על גבי קרקע ומניח אותו על גבי תדות חייב משום תולש, רק רש"י אומר חייב, היי חייב מדרבנן, רש"י אומר שזה לא חיוב דאורייתא, כן? זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא שזאת עמדת רב זיירא כאן. יכול להיות שהסוגיה שם היא אליבד מה שרש"י פוסק להלכה, כן? או אליבד הלכת על פי אמוראים אחרים. כאן רב זיירא שקושר, אנחנו רואים פה שגם רב חולק על ההשוואה הזאת, כן? אבל רב זיירא שניסה לקשור את המחלוקת של רבי יהודה ברבנן בספינה לעציץ נקוב המונח על גבי תדות, יכול להיות שהוא סובר שבמונח על גבי תדות אין יניקה, ולכן יש מקום לדון מצד זה, או שרשי פה יסבור שהוא מבין שרב זיירא סבור שיניקה לבד לא מספיקה וצריכה גם חיבור, ולכן הוא משווה אותה. רשי עצמו יכול להיות שהוא מסתפק בזה ביניקה כמו שאנחנו רואים שם, אבל יכול להיות שכאן הוא בא להסביר את עמדת רב זיירא, ורב זיירא עצם העובדה שרב זיירא קושר את זה למחלוקת של רבי יהודה וחכמים, חייבים להגיד או שאין כאן יניקה בפועל, ואתה יכול להגיד כמו הוקימתא של רבי משה פיינשטיין שהזכרתי כאן, כן? או להגיד שבמונח על גבי תדות אין אף פעם יניקה, או להגיד שיש יניקה והיא לא רלוונטית כי היא לא מספיקה, כי אני צריך דבר נוסף. זה חייבים להגיד ברב זיירא, כי רב זיירא קושר את שתי המחלוקות האלה זו לזו, ולכאורה כל הדיונים שיוצרים את ההשוואה בין עציץ לבין ספינה הם דיונים שלא קשורים לתחום היניקה, אלא דיונים שקשורים לתחום החיבור. מובן? לכן זה מה שאני טוען. איך תסביר את המושג של היניקה? נתתי לך כאן כמה אופציות לחשוב עליהן. כן. מה?
לא, לגבי מכאן, אמרתי לך כבר שבדעתי הדיון פה, כשמשווים מים לאוויר וכו', כל הדיון כאן בסוגיה הוא דיון שכל כולו בדין החיבור, הוא לא בדין הניקה. ואם אתה שואל אותי מה יהיה עציץ של חרץ, של חרץ שלא נקוב, אתה מתכוון, כן? שמונח על גבי תדות בהלכות תרומות ומעשרות, בוא נגיד ככה, נהיה נלך על הצד הבטוח, מה שרשי אומר בפירוש, שלגבי תרומות מעשרות חרץ לא צריך לקרוא, כן? אם לגבי זה אתה שואל מה יהיה לדעתי, סלוי כאן, לפי רב זיירה, זה מחלוקת רבי דבר רבנן, זה מה שאומר בפירוש, כן? ולפי רבה, עד כאן, רבה מנתק את שתי המחלוקות לשני הכיוונים, ותוספות כאן אומרים, כן הוא האמת, דעציץ כמחובה, כן? עציץ סמונח על גבי יתדות, זאת האמת. אז אם כך, אם כמו שתוספות במינו, זאת האמת, שעציץ סמונח על גבי יתדות, היא נחנה מזה אל חובה, אוויר לא נחשב לצו.
יכול
להיות
שלפי רשם
עושה שאתה יציא יותר את זה, הוא לא עניין
יהיה
חיבור
אלא לא, לא כמו שאומרים, בגלל שמדובר על יניקה, אז למה אתה
חושב שיציא אותו מאשר
חרס אותו ביתדות? כמעט שאין חיבור בכלל. לא הצלחתי. עוד פעם. עוד פעם. אתה יודע, חרס לא נקום, אמרו לך על גבי יתדות. אולי אתה מדובר חרס נקום. כלומר, השאלה היא למה שאתה נקום. ונקום, אין לך שום סיבה, ונקום ודאי
למה
אתה מקום בעץ לקום? כי רק בעץ צריך נקיבה, בחרס לא צריך נקיבה. לכן אנחנו מאמין בעץ לקום. כי מה שלפני רגע אמרת שחרס לא צריך נקיבה. אז למה איך אתה יכול להגיד נקום? למה אתה מסכים כאן נקום? התוכחה עברת לעץ. זה מה שרשי אומר. טוב.
טוב. הכל פנים, לשיטת רבנו תם, שהוא רבנו תם בגיטין, שבונה הכל על הניקה, ולדעתו הספינה שלנו של חרס היא צריכה נקיבה, ופה או שמדובר בספינה של עץ שהיא עונקת בלי נקיבה וכו', אז מה שצריך לומר לכאורה אצלו ודאי שצריכים להכניס את היניקה כחלק מהתמונה, כי כל התמונה היא קשורה ביניקה, גם גוששת ולא גוששת תתלו, זה שאלה של יניקה, כן? השאלה אם יכול להיות שהוויכוח פה שכולי, אולי כולם סוברים שיש יניקה בעץ אף דרך המים, אלא שאולי לדעתו יש גם צורך בחיבור, ולכן יש עיקר המחלוקת שלהם כאן בגוששת. ורב זרה שדן בעציץ נקוב, הוא דן בעצם בשאלה האם חיבור יכול להיווצר דווקא דרך מים או גם דרך אוויר וכו'. אבל אני אומר שוב, לפי רבנו תם, שהסוגיה פה עוסקת בניקה, כל ההשוואה הופכת להיות יותר בעייתית, במיוחד כשהכל תלוי רק בניקה. אם אני מניח שרק שעץ צריך נקיבה, כי רק כך, סליחה, עץ לא צריך נקיבה כי הוא יונק בלי נקיבה, וחרס צריך נקיבה כי רק כך הוא יונק, אז לא מובן מה זה משנה אם עשויה לברוח, לא עשויה לברוח, זה באמת קצת פחות ברור. אולי מפני זה רבנו תם חזר בו בסופו של דבר, וטרח לדרוש שיש לי שני קריטריונים, יש לי גם קריטריון של ניקה וגם קריטריון של חיבור, ואז הדיון שלנו כאן יכול להתייחס ליסוד של החיבור, לא ליסוד של הניקה. טוב, בואו אני אגש הלאה יש עוד להאריך, אבל אני רוצה לגשת עכשיו לכיוון אחר, כיוון יסודי יותר לעניות דעתי. אבל קודם כל נעורר כמה קשיים לכאורה בשיטת רש"י, ועל פי זה נוכל לנסות לבנות מהלך חדש. בדף ח' עמוד א' רש"י כותב במסקנת הסוגיה, כשהגמרא מנתקת בין הלכות גיטין להלכות בהלכות גיטין, פניי נחתם ופניי נחתם, לבין הלכות תרומות ומעשרות, אומר רש"י שם, כולי עלמא לא פליגי, רב נחמן בר יצחק אמר, הנח מתנאיתא דמביא גט, אי בנהרות דארץ ישראל, כולי עלמא לא פליגי דך ארץ ישראל נינו, ואף על גב דאין ספינה גוששת, דתמה דגט לא משום יניקה מן הקרקע הוא כמעשר וחשבית, הלקח לא שנה נהר ולא שנה יבשה. רש"י כאן אומר בפירוש שטעם של גט הוא לא משום יניקה, כמעשר וחשבית. זאת אומרת, לעניין מעשר ונשביעית, יסוד הדין הוא ביניקה. זאת אומרת שהוא סובר שבספינה של חרס, שהיא לא צריכה נקיבה, כיוון שדין מעשר תלוי ביניקה, אז הוא סובר שבעצם החרס יונה. בניגוד לכל התיאוריות שפתחנו עד כאן בדעת רש"י. מובן? זאת נקודה אחת שבולטת לכאורה מדברי רש"י. ואולי לא תהיה ברירה אלא לחזור לעמדת הסמה. מזכיר לכם את עמדת הסמה בחושן משפט, שם הוא קובע שהמחלוקת בין הראשונים בעצם היא מה יונק יותר, הרס יונק יותר או עץ יונק יותר. זה רש"י אחד. יש רש"י נוסף אצלנו בסוגיה בדף כ"ב. בסוגיה בדף כ"ב כשיש פה ויכוח בין לגבי נקבו בארץ ונופו בחוץ לארץ, אומרת הגמרא, נקבו בארץ ונופו בחוץ לארץ, אביי אומר בתר נקבו אזלינן, רבא אמר בתר נופו אזלינן. אומר רש"י, נקבו בארץ ונופו בחוץ לארץ שהיה מונח על הגבול, ונוף הסרעים נוטה חוץ להציץ חוץ לגבול. אביי אמר בתר נקבו אזלינן שמשם הוא יונק וחייב במעשר. בתר נופו אזלינן, אומר רבא, הוא פטור מן המעשר מן התורה בחוץ לארץ. על כל פנים, רש"י מביא כאן שעמדת אביי היא שמשם הוא יונק, בתר נקבו אזלינן שמשם הוא יונק, שהכל תלוי שוב ביניקה. ולכאורה, אז אם כן, אם רש"י סובר שהכל תלוי ביניקה, אז זה בניגוד לכל המהלך שאמרנו עד כאן. אלא שכאן עוד רש"י מדבר על נקב, יכול להיות שכשיש נקב רש"י מסכים שהתלות היא ביניקה כמו שראינו. הקושיה הגדולה שעוד לא התייחסנו אליה, והיא הקושיה הגדולה שכולם שאלו על רש"י, שכאן אצלנו בסוגיה בדף א' כ"ב מפורש שבחרס של עציץ נקוב דווקא בחרס של עציץ נקוב זה נחשב מקובה, ואם אדם כתב גט על עלה של חרס של עציץ נקוב, אז רב הפוסל תגד גזירה שמה יקטום והביא הקציצה מן המחובה. אם הוא יקטום אז הגד הזה יהיה פסול מדאורייתא, כי יש כאן קציצה מן המחובה. כך יוצא מדברי רש"י הללו, וכמובן דברים אלה סותרים את מה שרש"י קבע לנו כבר בדף זין, שחרס לא צריך נקיבה. אז למה כאן צריך נקיבה? ואם היה הציץ היה כותב על עלה של עצית של חרס שאינו נקוב, הרי לפי רש"י אינו נקוב בחרס כנקוב דמה. זה הקושי הגדול בשיטת רש"י. הרמב"ן עמד על הקושי הזה בשיטת רש"י והביא שתי תשובות. תשובה אחת היא תשובה מקומית, תשובת הרייבד או הרב עבד, תשובתו היא תשובה מקומית שנוגעת רק לשאלה של חרס של עציץ נקוב ביחס לספינה, ועל זה רש"י אומר משפט אחד, אבל על זה הרייבד מתרץ תירוץ אחד, לא נותן לנו מבט כללי יותר. אבל בואו נתעכב לרגע לתירוץ המקומי, אחר כך נעבור לתירוץ הרחב יותר. והרב אב בית דין ז"ל כתב, דבספינה שאינה עשויה לטלטל לא באינן נקובה, אבל בעציץ באינן נקוב לפי שהוא עשוי לטלטל. קשה לי, שואל הרמב"ן, ספינה נמה עשויה לברוח יותר מעציץ. לכאורה צודק הרמב"ן, מה יותר נייד, ספינה או עציץ? לכאורה ספינה יותר ניידת מאשר עציץ. אבל נדמה לי ששיטת הרייבד היא שיטה יסודית שמבקשת לומר כך, ספינה אינה עשויה לטלטל, הכוונה היא שספינה בטלה היא לקרקע עולם. ספינה היא חלק מן הנהר, היא חלק מהמים, היא לא תצא לעולם מהמים. יכול להיות שהיא תזוז מקטע הזה של המים לקטע אחר של המים, אבל ספינה זהו מקומה. וכיוון שכך, ספינה ספינה של חרס, כיוון שהיא קבועה במים ובנהרות, היא בטלה לקרקע. אבל עציץ, כיוון שתיאורטית עציץ אני יכול לשים אותו יום אחד מעל קרקע כזאת, אבל יום אחד אני יכול להתחשק לי לקחת את העציץ ולהביא אותו מעל השולחן הזה. מעל השולחן הזה, אם אני אשים אותו כאן, כמה שהוא יהיה נקוב, כמה שלא יהיה נקוב, זה לא משנה, זה לא רלוונטי, הנקיבה שלו לא תעזור לו כלום. מובן? ולכן, אז יוצא אם כן, שהעציץ במהותו, כיוון שעקרונית ניתן לנייד אותו, גם למקומות שמנותקים לגמרי מעולם של קרקעות, אז הוא לא בטל אוטומטית לקרקע. הרי כל הרעיון, שחרס לא צריך נקיבה, כי אדמת העציץ ואדמת קרקע עולם הופכים להיות יחידה אחת לעניין זה. אומר הרייבט, זה נכון אך ורק בדבר שבספינה שהיא כל הזמן נמצאת ביחס לקרקע עולם, ואז אני אומר שגם הקרקע שנמצאת איתה היא כל הזמן בטלה לקרקע עולם. שונה הדבר בעציץ. גם העציץ שהוא כרגע מונח על קרקע עולם, אפילו לא על גבי קדוש, אבל זה רק עניין טכני, הרי לא מונח פה, בעוד רגע תיאורטית יכול להיות מונח לא על קרקע עולם, בניגוד לספינה שגם בעוד רגע אם היא לא מונחת כאן היא מונחת בקרקע עולם אחרת, ותמיד יש קרקע עולם שהיא נמצאת שם. זאת טענת הרייבט. הרייבט טוען שוב, הרייבט גם כן בונה על אותו יסוד שדיברנו, שבעצם העניין הוא של החרס שכיוון שהוא מין במינה של קרקע, הוא בעצם מבטל את הקרקע שבספינה או את הקרקע שבתוך אדמת העציץ לקרקע עולה. אבל זה אפשר לעשות אך ורק כשהספינה הזאת או הדבר הזה בטל לקרקע, כשהוא נמצא כל הזמן בקרקע, אז אני אומר, הוא חלק מהקרקע. אם הוא חלק מהקרקע, אז יש קרקע דניידה. בסדר, קרקע דניידה זה עדיין קרקע. כן? אבל בעציץ זה לא קרקע דניידה. כי העציץ יכול להיות אותו עציץ שעשוי מחרס, הרי אם תנתק אותו לגמרי מקרקע עולם, וקורה דבר כזה, יש לנו הרבה מאוד עציצים שמנותקים מקרקע עולם, שמונחים כאן בתוך החדר הזה, נשים אותם על הספר הזה, נשים אותם לשולחן. הם מנותקים לגמרי מקרקע, כאן אתה לא יכול להגיד שהם בטלים כלפי קרקע עולם, כי אין להם שום זיקה לקרקע עולם. וזה צריך דווקא נקר. שם גם כשהוא מונח על הקרקע, אני לא אומר שהוא בטל, כי אתה רואה שהוא עומד לעצמו. אז רק הנקב יכול לחבר בין אדמת העציץ לאדמת קרקע עולה. זה לכאורה צריך לפרש כך את הטיעון של שיטת הרב אב בית דין שמביא כאן הרמב"ן כדי ליישב את רש"י, אבל כאמור ביישוב שיטת רש"י עצמו נראה לי שהדבר הזה בלתי אפשרי מסיבה פשוטה, שאם כך רש"י לא היה צריך לתרוח בסוגיה בדף זין, כשרב זרע עמד לדבר על עציץ נקוב המונח על גבי תדות, באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן, הוא לא צריך להגיד עציץ של עץ ולא בעציץ של חרס, גם הוא מודה שצריך להיות נקוב, רק בספינה הוא אומר שלא צריך להיות נקוב, נכון? זה הרי הטיעון של הרב אב בית דין. נו, אז אם כך למה אתה צריך להגיד עציץ של עץ, ושם רש"י אומר עציץ של עץ בדווקא, ברור לי שהוא רש"י שם לוחץ על עץ דווקא, למרות הקשיים שעץ מעורר, כי לכאורה עץ מעורר נקיבה וזה מעורר לנו כל מיני שאלות שנאלצנו לתרץ אותם בכל מיני דרכים יותר מסובכות. אז למה רש"י עבר לעץ? למה רש"י לא נשאר בחרס? לכן נראה לי שהכיוון הזה שהרב אב בית דין מציע ברש"י, ברש"י עצמו, נראה לי שהוא בלתי אפשרי. לכן אני מבקש לבוא לדברי הרמב"ן. והרמב"ן כאן מציע דרך אחרת לפרש את שיטת רש"י. אני מדגיש מראש, הרמב"ן מציע פירוש ברש"י, הוא עצמו דוחה אותו אחר כך בשתי ידיים, אבל אנחנו נאמץ לפחות את כיוון החשיבה של הרמב"ן, ננסה להבין קודם כל מה הרמב"ן אומר, כי יש הרבה מאוד חידושים ברמב"ן שצריך לשים לב עליהם, ואחר כך נוכל מתוך זה אולי גם לעצב איזושהי דרך אחרת שאני מציע ברש"י בצורה יותר חלקה. ויש אומרים, אומר הרמב"ן, אף על גב דלעניין מעשרות והבאת ביקורים, לא בעינן נקוב בשל חרס כדאמרינן במנחות, מי הוא אינו מחובר אלא בעציץ נקוב. ושנה אתם, דכל שהוא יונק ומפריח מריח האדמה, חייב במעשרות, וראוי לקרות עליו מן האדמה, שהרי יש לו אדמה בעציץ ואדמה מלמטה, ואין מין במינו חוצץ, אבל אינו מחובר עד שיהיה נקוב. הרמב"ן כאן לכאורה מחלק בין חיבור לבין יניקה, והוא רוצה לטעון את הטענה הבאה לגבי חיוב מצוות התלויות בארץ, תרומות ומעשרות, ביקורים, שביעית, אורלה, שם מספיק שיש יניקה. אם הוא יונק זה מספיק. ולכן טוען הרמב"ן, ברגע שיש יניקה יש חיוב תרומות ומעשרות, אבל העובדה שהוא יונק זה עדיין לא אומר שהוא מחובר לקרקע. הוא יונק מן הקרקע אבל הוא לא מחובר לקרקע. להלכות גיטין של דין אין כותבין גט מחובר לקרקע, אני צריך דווקא מחובר לקרקע. ומחובר לקרקע אני יוצא רק על ידי נקיבה. בלי נקיבה אין כאן חיבור לקרקע, בלי נקיבה יש יניקה, זה המקסימום שיש. זה מה שהוא אומר, אני קורא שוב. ויש אומרים, אף על גב דלעניין מעשרות והבאת ביקורים, לא בעינן נקוב בשל חרס כדאמרינן במנחות, מי הוא אינו מחובר אלא בעציץ נקוב. דהיינו, חיבור יש רק בנקוב, אבל זה לגבי גיטין אני צריך דין של חיבור, אין כותבים מחובר לקרקע, אני צריך שיהיה מחובר לקרקע. לגבי מעשרות, שנה אתם, דכל שהוא יונק ומפריח מריח האדמה, חייב במעשרות. זה פחות או יותר הטענה הבסיסית. דיני מעשרות תלויים ביניקה, דיני גיטין, דיני אין כותבין גד מחובר לקרקע, תלויים בחיבור, וחיבור לדעת הרמב"ן נוצר רק על ידי נקב, כאן לא יעזור שום דבר, רק נקב יוצר חיבור לקרקע העולם. ויניקה יש גם בלי נקיבה. חילוק שמאוד מאוד נשמע סביר, שלעניין מצוות התלויות בארץ, שהדבר יהיה תלוי בזה שלמרות שהצמח לא מחובר לקרקע העולם, זה לא משנה, העיקר שהוא יונק מאדמת ארץ ישראל, אז הוא נחשב מן האדמה שנתת לי השם, בהחלט זה מספיק. גם אם בפועל אין לו חיבור לקרקע העולם. ולגבי שבת, לכאורה בהקשר הזה אני הייתי מדמה שבת ל... לכאורה אני אומר, אם כי נדון עוד גם בזה, נדון בהמשך. כל זה טוב ויפה. הבעיה שלי היא שכשמתבוננים היטב בעומק דברי הרמב"ן, אותו מבט חיצוני שנראה, ולא רק הקושי שאתה מקשה, שמע, רש"י יוצא לפי הרמב"ן שרש"י סובר שחרס יונק גם בלי נקיבה, שוב חזרנו לאותו דבר שניסינו לברוח ממנו, שהמחלוקת היא במציאות, נכון? ולא, עמדתו של הרמב"ן במסקנה תהיה שרק עץ יונק בלי נקיבה, חרס לא יונק בלי נקיבה, ואצלו הכל תלוי ביניקה. אז מה שרצינו לברוח חזרנו אליו. נדמה לי שאם נתבונן היטב בלשון הרמב"ן נראה שהוא מצביע על משהו אחר. אני קורא שוב את לשון הרמב"ן, ושנה אתם, דכל שהוא יונק ומפריח מריח האדמה, חייב במעשרות וראוי לקרות עליו מן האדמה, שהרי יש לו אדמה בעציץ, ואדמה מלמטה, ואין מין במינו חוצץ. למה צריך להגיע אין מין במינו חוצץ, אם דיברת על יניקה? נדמה לי שזה מה שחשוב לשים לב. הרמב"ן לא מדבר על זה שהצמח בעציץ יונק מקרקעה של ארץ ישראל, מחרס, בלי יניקה, בלי נקיבה. זה הרמב"ן לא מקבל. כמו שאמרנו, זה גם לא מסתבר. לא זה מה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן בא לומר דבר כזה: ככל שמין במינו אינו חוצץ, אז יש לי אדמה בתוך העציץ ויש לי אדמה מחוץ לעציץ. אני יוצר חיבור כלשהו בין אדמה של מחוץ לעציץ לאדמה שבתוך העציץ, ואז כשהצמח יונק, כיוון שהאדמה שבתוך העציץ והאדמה שמחוץ לעציץ איכשהו אני רואה אותן כקשורות זו וזו, אז אני חושב שהוא יונק מאדמה, כי האדמה שבתוך העציץ והאדמה שחוץ לעציץ איכשהו קשורות זו בזו, בגלל מי ממינו היא נחוצת. היניקה בפועל מאיזה אדמה? שבתוך העציץ. האדמה שבחוץ לעציץ לכאורה לא מוסיפה לו יניקה, אבל כיוון שמי ממינו היא נחוצת, אז נוצר איזשהו חיבור. אז בל מתבלבל, כשכאן הרמב"ן אומר יניקה, הוא לא מתכוון ליניקה שדיברנו עליה עד כה במושגים שלנו, שהצמח יונק מבחוץ, מאדמת קרקע עולם, ולא בלי קשר לאדמה הפנימית שלו. מה שרבן כאן אומר, שהצמח יונק מן האדמה שלו, אלא שבגלל מין במינו אינו חוצץ, היניקה מהאדמה שלו נחשבת כי יניקה מאדמת קרקע עולם. זה החידוש הגדול של הרמב"ן. אבל טוען הרמב"ן, למרות שמין במינו אינו חוצץ ואדמת העציץ בעצם יש לה איזושהי רמה של חיבור עם אדמת קרקע עולם, זה עדיין לא נחשב מחובר. עכשיו אני חוזר לשאלה שאתה שאלת קודם. כשאתה אומר מין במינו אינו חוצץ, האם זה הפך להיות יחידה אחת או לא, נכון? הנה הרמב"ן אומר לך בפירוש תשובה לשאלה שלך, שהתשובה היא לא. אומר, התשובה היא לא, זה לא אותו אדמה, זה לא הופך להיות יחידה אחת באמת גמורה. אלא מה? אומר הרמב"ן לפי הדרך הזאת, כל מה שעוזר לי המין במינו אינו חוצץ, זה כדי לומר שהאדמה, היניקה מן האדמה של העציץ כיניקה מאדמת קרקע עולם, אבל לא חיבור. זה לא עוזר לך להיות חיבור, רק אם יש נקב בפועל אז זה חיבור גמור. זה החידוש לרמב"ן. דהיינו, כדי לראות את אדמת העציץ כאדמת ארץ ישראל או כאדמת קרקע עולם, בעצם מספיק לנו כאדמת ארץ ישראל, כי הדין הזה רלוונטי רק לאדמת ארץ ישראל, כן? אזי זה מספיק בזה שאני אומר מין במינו אינו חוצץ, ואז מה שהרמב"ן כאן דיבר על יניקה, דיבר בעצם מושג החיבור שאנחנו הזכרנו כל הזמן, כן? אנחנו הזכרנו מושג של יניקה מול מושג של חיבור, נכון? וכשאצלנו חיבור זה היה בעצם חיבור בין אדמת קרקע עולם לאדמת העציץ, וזיהוי גם עם העובדה שהוא מחובר לגמרי, נכון? זה מה שהסברנו עד כה. בא רמב"ן כאן מחדש חידוש ויוצר לנו כאן איזושהי הבחנה דקה יותר, שגם בחיבור הזה שדיברנו עליו, אני מדבר על שתי רמות. יש חיבור שזה הופך להיות ממש חלק מקרקע עולם, זה רק על ידי נקב אומר הרמב"ן, ואז יחשב מחובר גם לגיטים גם לשבת, מיד אני אגיע אני אגע לשבת. אבל לתרומות ומעשרות גם בלי נקב מספיק שאני יכול לזהות את אדמת העציץ כלתת לדין של אדמת קרקע עולם, למרות שאין כאן דיבור מהותי ביניהם, אלא רק כיוון שאין מין במינו אינו חוצץ, אז אני יכול לראות, כיוון שזה גדל באדמת, זה גדל בארץ ישראל, בתוך המתחם של ארץ ישראל, ואדמת קרקע עולם היא אדמתה של ארץ ישראל, זה נחשב מן האדמה שנתת לי השם, זה נחשב האדמה לעניין זה, למרות שזה לא מחובר לקרקע עולם, למרות שזה לא מחובר לקרקע של ארץ ישראל. זה החידוש הגדול, חידוש עצום של הרמב"ן. אני אומר שוב, במבט ראשון נראה שהרמב"ן מחלק בין יניקה רגילה שדיברנו עליה לבין חיבור, ואז באמת נוצרים חידושים אחרים עם קשיים שקיימים בתוך דברי הרמב"ן. אבל כשמתבוננים היטב בדברי הרמב"ן, הרמב"ן לא אומר שהיניקה היא דרך החרס, על ידי החרס יונקים מקרקע עולם. זה לא מה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן רק אומר מין במינו אינו חוצץ, החרס לא מפריע. וכיוון שחרס לא מפריע, אז האדמה שבתוך העציץ והאדמה שחוץ לעציץ מקבלות איזה זהות מסוימת שמאפשרת ליניקה שמתוך העציץ לראות אותה כיניקה מאדמת ארץ ישראל. כך נראה לה, אני יודעתי להסביר דברי הרמב"ן כאן. אם אנחנו מקבלים את היסוד הזה, אזי בגיטין אנחנו זקוקים לחיבור לקרקע עולם כחלק אינטגרלי של קרקע עולם, ולכן אין גט נפסל אלא אם כן טב על עציץ, אפילו אם זה חרס צריך להיות דווקא עציץ נקוב, כי רק בנקוב זה נחשב מחובר לקרקע עולם. ובתרומות ומעשרות גם בלי נקיבה, בגלל שמין במינו אינו חוצץ, אז אדמת קרקע עולם ואדמת העציץ מקבלות דין שווה לעניין זה של חיוב במצוות התלויות בארץ. אם כבר אנחנו הולכים בכיוון הזה של הרמב"ן, אז יכול להיות שאפשר לנסח את הדברים בצורה פשוטה יותר ולומר כך. לעניין חיוב תרומות ומעשרות, אני צריך שיהיה לי גידולי קרקע, וגידולי קרקע נחשבים כל זמן שצמח גדל בקרקע, באדמה מסוימת, כל זמן שאין בינה, בין האדמה הזאת לבין קרקע עולם, אין בחיץ, אין חציצה בין הקרקע שבעציץ לקרקע של אדמת עולם, של קרקע עולם, אזי אני רואה את הצמח הזה כגידולי קרקע. ואם זה גידולי קרקע, אזי חייב בתרומות ומעשרות. זה מספיק. לעניין ההלכה של כתיבת גט על המחובר, האיסור לכתוב גט על המחובר, שמחוסר תלישה בגט. לעניין גם הלכות שבת, אני צריך שיהיה לי חיבור ממשי לקרקע עולם. לא מספיק שיהיה גידולי קרקע, אני צריך שיהיה לי חיבור ממשי לקרקע עולם, וזה נוצר רק על ידי הנקב. נתבונן היטב שרש"י בכל סוגיות מסכת שבת שעוסקות בעציצים לא מזכיר את השאלה אם דובר בעציץ של חרס או בעציץ של עץ. שם החילוקים הם תמיד נקוב, שאינו נקוב. אף הרמב״ם בהלכות שבת לא הביא חילוק בין עץ לבין חרס לעניין זה, ולכאורה הדברים מתבקשים שלהלכות שבת כדי שאדם יתחייב בתולש מן המחובר, כלשון רש"י שם בשבת התולש מהציץ נקוב חייב, דהבק עם חובר, דיונק מן הקרקע, על ידי הנקב, וכו'. אני אז לרשי, בהלכות שבת, התחייבו רק על הציץ נקוב. ולא משנה חץ, לא משנה חרס או עץ. רק על הציץ נקוב. אני מזכיר, זאת לא תפיסה רגילה, כי התפיסה הרגילה, אם תסתכלו, כאמור, בפוסקים באור החיים, בסימן של המדבב, שם עוסקים בשאלה של תולש בשבת, בהציץ נקוב, בהציץ שלא נקוב, אתם תראו שהאחרונים כולם תולים את הדבר הזה במחלוקת הזאת של התוספות ורשי בגיטין דף זין וכף א' ומנחות פי ד' בשאלה עץ, חרס, נקיבה, לא נקיבה, צריך נקיבה, מועילה נקיבה, כל הדברים האלה קשורים שם. אבל לאור החידוש הזה שלנו ניתן בהחלט להציע שבשבת כמו בהלכות גיטין יש לחייב אך ורק בהציץ נקוב. ואולי לאור דברי רשי אני הייתי מוסיף אולי עוד נקודה אחת. הנקודה הזאת שאני מבקש להוסיף היא שאולי נכון הוא שלפי רשי מין במינו אינו חוצץ בחרס, אבל זה אמרנו מספיק לי רק לעניין תרומות ומעשרות. להלכות שבת לא מספיק שלא תהיה חציצה, אני צריך שתהיה חיבור לקרקע עולם. יכול להיות שחיבור לקרקע עולם לדעת רשי נעשה על ידי לא סתם הנקב הזה כשלעצמו יוצר את החיבור, אלא יכול להיות שהנקב יוצר את העיניקה והעיניקה יוצר את חיבור לקרקע עולם. זאת אומרת, זה לא מספיק לסלק מכאן את לא מספיק לומר שיש נקב ואז נוצר. למה הנקב יוצר חיבור עם קרקע עולם, הופך להיות זהות עם קרקע עולם? לדעתי זאת הנקודה שמודגשת כאן ברש"י כל הזמן. שעל ידי הנקב נוצרת יניקה, והיניקה היא זאת שמחברת אותי ממש לקרקע עולם. היא לא רק מאפשרת לי מין במינו אינו חוצץ, שמאפשר לי איזושהי רמה של גידולי קרקע כמו שהסברתי קודם, אלא אני רוצה שזה יהיה ממש מחובר, שם אני צריך עציץ של, אפילו אם זה אי חרס אני צריך עציץ נקום. כך יוצא מרשי כאן לכל אורך הסוגיה, גם בדף צדיה מודבר כשמדובר פה על חמש מידות בכלי הרס. אז יש פה ניקב כמוציא משקה, ניקב כחונס משקה, ניקב כשורש קטן טהור מלהכשיר בו זרעים. אומר רשי, רק אם הוא ניקב כשורש קטן טהור מלהכשיר זרעים לרבנן דהווה עציץ נקוב. אנחנו מדברים על חמש מידות בכלי הרס. כלי הרס, כלי חרס נקוב גם בלי נקיבה. רש"י אומר בפירוש לעניין הלכות שבת, וכאן אנחנו מקבלים עוד הלכה שקשורה לעניין הזה, גם לעניין הכשר זרעים לקבל טומאה וכולי, גם כאן לא מספיק שזה גידולי קרקע, כאן לגבי טומאת אוכלים, לגבי הלכות שבת, לגבי גט במחובר, שם פה אני צריך חיבור לקרקע עולם. ורק כשניקב כדי שורש קטן, שזה המינימום של הציץ נקוב, אז יש לו דין נקוב ויש לו דין של קרקע טהור מלהכשיר זרעים. ואולי נקודה נוספת שאני רוצה להבהיר, תודה, נקודה נוספת שאני רוצה להבהיר היא הסוגיה בדף קוף זין קוף ח' שם בשבת. שם הגמרא אומרת, אמר אביי, היי מן דתלש פיטרה מאונה דחצבה מחייב משום עוקר דבר מגדילו. לגבי הלכות שבת יש דין שאם יש איזה דלי ששואבים ממנו מים מהבאר ויש שם לחות, בדרך כלל לחות הזאת יכולות להצטבר פטריות, ואם אדם בא בשבת ותולש פטריה מהדופן הדלי הזה, אזי חייב בשבת משום עוקר דבר מגידולו. מיטיב רבו שיה, תולש מהציץ נקוב חייב, ושאינו נקוב פטור. מה זה שונה מתולש מהציץ שאינו נקוב? הרי תולש בשבת חייב רק אם אתה תולש מהמחובר לקרקע. עונה הגמרא, התם לאו היינו רביטי, הכה היינו רביטי. מסביר רש"י, לאו היינו רביטי דאין דרך זריעה שם, אבל אלו שאמרנו הוא עיקר גידולה. פירוש הדברים, מה שיוצא מדבריו הוא כדלהלן. אומר רש"י, ולדעתי אני כאן מסביר את הדברים יותר מה שרש"י כאן אומר, כי אני מוסיף פה איזו תמונה רחבה יותר. לכאורה בעציץ שלא נקוב, אומר רש"י, למה אני אומר זה לא עיקר גידולו? וכי בעציץ נקוב זה עיקר גידולו? עיקר גידולים, מה ההבדל בין עציץ נקוב לעציץ שלא נקוב? יש יותר דרך לזרוע בעציץ נקוב מאשר בעציץ שלא נקוב? אני לא בטוח, לא יודע. נדמה לי שלגבי תולש בשבת, לגבי קוצר בשבת, ניתן לחייב באחת משתי דרכים. לא חייבים להיות גידולי קרקע ממש בשבת, ובלבד שזה יהיה דרך גידולו. פטריות הן טפילות, הן צומחות בכל מקום שיש לחות. זאת דרך גידולם הטבעית. איפה פטריות צומחות? במקום שיש לחות, שם הן צומחות באופן טבעי. מי שעוקר תולש פטריות מאותן מקומות חייב מדאורייתא, כי הוא תלש מרביטה, מעיקר גידולו. שונה הדבר בעציצים. בעציצים לכאורה, בעציצים לכאורה זה לא עיקר גידולו, לא עיקר גידולו, לא בנקוב ולא בשינו נקוב. אבל שם יש לי דין אחר. אם אני עוקר דבר מן המחובר לקרקע, שם יש לי. ההבדל בין עציץ נקוב לעציץ שלא נקוב בשבת הוא בגלל שאני עוקר דבר מן המחובר לקרקע, גם אם זה לא היינו רביטה. כי לכאורה מה אכפת אם היינו רביטה או לא היינו רביטה? היינו רביטה או לא היינו רביטה זה שאלה לגבי זריעה. אבל נגיד לי, אם אני זורע בעציץ נקוב אין דרך לזרוע, או אני זורע בעציץ שלא נקוב דרך לזרוע, אין דרך לזרוע. יש שאלה של דרך לזרוע שם או אין דרך לזרוע שם? אחרי שזרעתי שם ודאי דרך לקצור, גם מעציץ נקוב גם מעציץ שלא נקוב, נכון? כאן זה כבר לא שאלה של דרך או לא דרך, כי אחרי שזרעתי שם כרגע זה כבר קצירה של דרך, נכון? מה שאומרים לנו כאן זה ששאלת היסוד היא לא השאלה של דרכו או לא דרכו לגבי הנקודה הזאת, אלא אם זה היינו רביטי אז אתה מחייב גם בלא מחובר לקרקע. זאת הנקודה. אם זה היינו רביטי, אם זה היינו רביטי, אם זאת רביטי דרך גידולו הטבעית, אז אתה מחייב גם כשזה לא מחובר לקרקע. אם זה לא רביטי, ומבחינה זאת בלא רביטי, אין הבדל לכאורה בין עציץ נקוב לעציץ שאינו נקוב. ואגב, יש מחלוקת גדולה בפוסקים בנוגע לזריעה. האם יש איסור דאורייתא בזריעה בעציץ שאינו נקוב? מחלוקת גדולה באחרונים. החיי אדם טוען שיש, הרבה טוענים שלא. כל פנים יש בזה ויכוח גדול. אבל אני אומר שלענייננו זה לא מה שחשוב, כי לעניין קצירה בשבת יש שתי דרכים: או לקצור ממקום גידולו הטבעי, גם זה לא מחובר לקרקע, או לקצור מן המחובר לקרקע. ולכן בעציץ, אם אני רוצה להתחייב, ויש לי חילוק, ואת משנה בפירוש תולה חילוק בין עציץ נקוב לעציץ שלא נקוב, אז זה רק דווקא כשהוא נקוב, שאז הוא מחובר לקרקע ממש, עכשיו מחובר לקרקע ממש, אז יש חילוק. עכשיו, רק לסיום אני רוצה להדגיש פה נקודה אחת בלבד, והיא קשורה לפסקי הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות תרומות פרק א' פוסק כרבה שעציץ שנקבו בארץ ונופו נוטה לחוץ לארץ, להזלינן בתר נופו. מעביר הכרה בו. כיוון שעיקר, ובאופן פשוט אני לא אכנס כאן לכל הדיון, אבל מה שמסתבר שם, שהוויכוח של אביי ורבא הוא לא ויכוח שהאם בתר יניקה, אז לינן הוא בתר חיבור, אז לינן לדעתי לא זה, אלא בין אם לחיבור, בין אם לחי מניקה, כן, לא משנה מהו הקריטריון, וברמב"ם נקרא יותר פשוט שולחים אחרי יניקה, זה יותר מסתבר, אבל הנקודה היא, בצמח שיונק או שואב את כוחו משתי חזיתות, גם דרך הנקב וגם דרך הנוף, השאלה מהו הדבר הדומיננטי יותר. לכן הגמרא אומרת, בדעה שלוש כולה על מה לא פליגי, שהולכים בתר השורש, כי אם השורש ניקף, יצא והתחבר לקרקע העולם, אז ברור, נכון שיש השפעה של הנוף, אבל כאן אם השורש כבר חובר בעצמו לאדמה, אז ברור שזה הדבר הקובע. אבל אם לא אשרוש, אז כאן מחלוקת הבאי ורבה, מהו העיקר? הם הולכים עיקר אחרי הנקב, או שולכים בעיקר אחרי הנוף? כל זה הרמב״ם פוסק בהלכות תרומות. אבל בהלכות תרומת אוכלים, הרמב״ם פוסק כך. קישוט שנטעה בעציץ והגדילה, נטעה איזה זרה, איזשהו צמח בעציץ, והזרע הזה צמח אחר כך והגדיל ויצא אל מחוץ לעציץ, אף על פי שיצאת חוץ לעציץ אינה מקבלת טומאה. והעציץ שהוא נקוב כדי שיצא בו שורש קטן, הרי הוא כארץ והנטוע בו אינו מקבל טומאה, וכן אם היו בו מים אינם מכשירים. הרמב״ם כאן אומר שעציץ צריך להיות נקוב כדי שלא יקבל טומאה, ומים שבו גם כן לא מכשירים כי הם שווים חוברים לקרקע. אבל דברי הרמב״ם כאן בתחילת ההלכה הם, אם נטע קישוט בעציץ והגדילה אף על פי שיצאת חוץ לעציץ אינה מקבלת טומאה. הרייבט צועק עליו, מה פירוש אף על פי שיצאת חוץ לעציץ? אדרבה, צריך להיות כיוון שיצא חוץ לעציץ. כי אתה הולך הרי בתר הנוף, אם אתה הולך בתר הנוף, אז אדרבה, כשהיא יוצאת חוץ לעציץ, היא יונקת מקרקע העולם, אז היא נחשבת מחובר. כן? למה פה אתה אומר, כיוון שיצא חוץ לעציץ? אף על פי שיצא חוץ לעציץ. כן? ולכן נראה לי, שהרמב״ם גם כן סבור שיש חילוב בין הלכות תרומות ומעשרות, להלכות תומעת אוכלין, להכשר זרעים לקבל תומעה. בעציץ נקוב לעניין, נחשר, לעניין תרומות מעשרות די ביניקה. ולגבי יניקה מספיק שאם יש נוף, אם יונק הנוף שבא מבחוץ, אם יוצא החוצה ויונק מן הנוף שבחוץ, זה מספיק כדי להחשיב אותו כמחובר לעניין תרומות ומעשרות, לעניין חיובו בתרומות ומעשרות. לעניין זרעים, להכשיר אותם לקבל תומעה וכו', כאן יש דרישה של קרקע עולם, כאן יש דרישה של חובר לקרקע. וכאן, כל זמן שהעציץ, כל זמן שהצמח בתוך העציץ, העציץ הזה שהרמב"ם מדבר עליו הוא לא נקוב, אז קישוט שנטעה בעציץ והגדילה, אף על פי שיצאת חוץ לעציץ, אינה מקבלת טומאה. כיוון שיש דרישה של קרקע עולם, ביוצא נופו לחוץ, כן? אז הנוף שיצא לחוץ לא נחשב מחובר, הוא רק יונק מה שיצא החוצה. אומר הרמב״ם, אף על פי שיצא לחוץ, אינו מקבל תומה, זה עדיין לא מקבל תומה, כי הוא עדיין מחובר עם העיקר שלו. ואנחנו מטפילים אותו לעיקר, וכיוון שהעיקר נמצא בתוך העציץ, אז זה נחשב עדיין, מחובר. שוב, אני, לדעתי, אני אומר את זה שוב, יש מחלוקת, זה לא דבר פשוט בכלל, זה יש מחלוקת, האם הרמב״ם כאן מדבר בעציץ נקוב ובעציץ שלא נקוב, באותה קישוט שנטעה בעציץ, כן? לעניות דעתי, נראה לי פשוט, נראה לי יותר סביר שהעציץ הזה הוא עציץ נקוב. שלכן, כל מה שבתוך העציץ, כן? אז הוא לא מקבל תומה. רק מה שיצא החוצה לכאורה, כיוון שהוא לא חלק מזה, הוא נחשב לכאורה באופן פשוט היה נחשב מחובר רק בגלל שהוא יונק מבחוץ. זה טוב להלכות תרומות ומעשרות. לכאורה זה לא טוב להלכות תומת אוכלין. אז הרמב״ם סבר שכאן הייתה באמינה שמה שבחוץ יקבל תומה, כי הוא לא נחשב מחובר, כי הוא מחוץ לעציץ. כמה שבנן, כיוון שהוא עדיין מחובר לעציץ, זה הכל, זה רק הנוף יוצא החוצה, אבל כיוון שהוא עצמו נמצא בתוך עציץ נקוב, אז הוא לא מקבל תומה. אבל האמינה של הרמב״ם, שמה שיוצא מחוץ לעציץ יקבל תומה, זאת אומרת, התפיסה הזאת שלכאורה היה מקום להגיד שמה שיוצא חוץ לעציץ יקבל תומה, שהיא לכאורה תפיסה מנוגדת להלכות תרומות ומעשרות, שעד רבה שם אתה הולך בתר הנוף, כן? שם לדעתי, כל מה שקשור ביניקה, בהלכות תרומות ומעשרות זה קשור ביניקה, אז לכן מה שיוצא החוצה הוא יונק מקרקע העולם, זה מספיק. אבל לעניין תומעה, לעניין הכשר זרעים לקבל תומעה, זה לא תלוי ביניקה, אלא תלוי בחיבור לקרקע העולם. אז מה שיוצא החוצה, לכאורה, אם יש לו רק נוף, יש לו רק יניקה, הוא לא נחשב מחובר. אלא שכאן, כיוון שהצמח עצמו, כל כולו, נמצא בתוך הציץ, אז אותו חלק חיצוני, אל תאמר שהוא יחידה עצמאית, אלא תתפיל אותו לעיקר הצמח, וגם הוא לא יקבל תומעה. עד כאן.
למה אם הוא...